פסח אקטואלי עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, פסח אקטואלי, ואנחנו משוחחים ביחד, מתכוננים לשבת, שבת חול המועד. עברנו את ליל הסדר, ברוך השם, כל אחד בביתו, איש איש בביתו, משפחה ככה, איך קוראים לזה היום, משפחה גרעינית. היה קידוש השם עצום, אדיר, שמעתי מכל כך הרבה מקומות בארץ. המיזם הזה שהתחיל ממש בקטן, גם כל חי היה שותף מאוד מרכזי במיזם הזה של הילדים שיצאו ב8:30 בערב, ושאר אומן השתנה. זה הייחוד הפנימי הזה, הוא פשוט לא יאומן. וגם עכשיו בשעות האלו, שעות הבוקר, מתפללים בבית, אלה שעוד מצליחים במרפסות להתפלל ולהצטרף למניין, זה בכלל זכות והזדמנות מיוחדת, אבל אנחנו מקיימים את מצוות התפילה בבית, במרפסת. ואני הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור שסיפר הגאון רב ארי שכטר, זכר צדיק לברכה, שהסתלק בשנה האחרונה. היה איש גדול, איש של קירוב. הרבה הסתובב ברחבי העולם, הרבה מאוד שנים, ועסק בקירוב. הוא סיפר על סמינר אחד שהוא היה בו, התקיים בארצות הברית. הסמינר נפתח ביום חמישי בבוקר, היה חופשה של סוף שבוע ארוך, אז גם הזמינו את האנשים בצורה הזאת, מחמישי בבוקר עד יום שני. יום שישי בבוקר הבחור ניגש לרב ארי שכטר ואומר לו, כבוד הרב, אני חייב לנסוע הביתה. חייב לנסוע הביתה? מי קבע? מה זה הקביעה הזאת? אתה חייב לנסוע הביתה. אומר לו הבחור לרב שכטר, לרב ארי שכטר, אומר הבחור, אני אספר לך את הסיפור, אתה תקבע אם אני חייב לנסוע הביתה או שאני יכול לא לנסוע, או שאני לא חייב. מספר לאותו בחור, הגעתי לארצות הברית לפני 11 חודשים. חברים שלי סיפרו לי, חברים, כשאני הייתי בארץ וקראו לי החברים שלי לארצות הברית, סיפרו לי שהירוקים, הדולרים, מתגלגלים ברחובות, אפשר, זה על העצים ואפילו לא גבוה. ומיד החלטתי, אחרי צבא, אני יוצא לארצות הברית. שם עושים כסף כמו מים. טסתי לארצות הברית, לא רק שלא מצאתי את הירוקים ברחובות ובעצים, אלא אחרי שהחברים שלי קלטו, הם היו 100% שאני מגיע ככה עם איזשהו מלגה אחרי צבא, שאני אבוא עם סכום כסף שהם יוכלו לשחק איתו ולקנות ולמכור דברים, ברגע שהם קלטו שאני הבאתי בלי אגורה שחוקה, גם אותם פתאום לא מצאתי. לא רק שלא מצאתי את הדולרים, הם נעלמו לי לגמרי. נשארתי פשוט לבד. בלי כסף, למלון, לדירה, כלום. הרב לא יכול להאמין, כך מספר אותו בחור לרב שכטר. לא היה לי מושג מה אני עושה. מה אני עושה מהבוקר לערב ומהערב לבוקר שאחרי. ואני מסתובב כמה ימים ממש סערורי, בלי מעש, בלי קורת גג, לא סתם. לא ידעתי מה לעשות. בשלב מסוים מספר אותו בחור, גיליתי שאפשר להסתנן, כי בערב סוגרים את זה בהרבה מקומות, אבל אפשר להסתנן לרכבת התחתית, בלי לשלם, אז כך שאין לי בעיה מבחינת התשלום, כי אין לי איך לשלם גרוש. ברכבת באופן כללי יש מזג אוויר מאוד נחמד למטה, בקיץ קריר, בחורף חמים. הרכבת התחתית זה, איך אומר אותו בחור, היא הפכה להיות הבית שלי. הייתי עובר מתחנה לתחנה מדי פעם להחליף את האווירה, אבל, ואפילו מדי פעם הייתי יורד באמצע הייתי יוצא מהתחנה, מסתובב קצת, שאני אשאף אוויר וחוזר לבית שלי. הייתי בעיקר מסתובב בתחנות שאיפה שממוקם, התחנות הממוקמות, איפה שיש אזור של עשירים, הייתי פשוט מחטט בפחי השפע, קצת מנסה לאסוף כסף מאנשים, וזה האוכל שלי. זה היה האוכל שלי במשך כמעט 9 חודשים. 9 חודשים תמימים, ננסה להבין הבחור הזה ככה ברחוב. יום אחד אני נתקל בבחור, שעובר ככה בריצה, הולך לרכבת ויוצא ממנה. שואל אותי, תגיד לי, אתה לא ישראלי? לפעמים באמת מי שהסתובב הרבה שנים בחוץ לארץ יודע שלפעמים אתה יכול לראות אותם על האף שלהם, יכולים לראות עליהם שהם יהודים, שהם ישראלים, אפשר לראות. בכל אופן שואל אותה, אתה ישראלי? אמרתי לו, רציתי להתעלם כי לא היה נעים לי, אמרתי לו, כן. הייתי כבר מגודל שיער, הייתי, תבינו, מספר אותו בחול, אפשר אתה תבין הרב, הייתי כבר מלוכלך, מתונף. מה אתה עושה פה? שואל אותו, אותו יהודי. מה אתה עושה פה? אתה נראה כמו איזה איש רחוב, הומלס. ואז אני מספר, אני באוזני אותו בחור, אני מספר את כל הסיפור. אני 9 חודשים מסתובב פה, באתי לכאן ממש עם כמה גרושים פרוטות, חברים שלי סיפרו לי שהכל יהיה בסדר פה. ואני, אני בא כמו שאומרים, לא יודע מה לעשות. זה המצב שלי. אמר לו אותו יהודי, עכשיו באה הישועה שלך. תתלווה אליי, מהיום אתה עובד איתי. הבחור לקח אותו, ככה מספר, לקח אותו הביתה. היה צריך להתקלח, להתארגן, רק לקח לו כמה שעות טובות בכלל, איך הוא אם נחזור לעצמו אחרי 9 חודשים. הבחור כך אומר שלקח אותי, כמובן שאחרי כמה דקות שאלתי אותו מה השם שלו, אמר לי מיכאל, נתן לי בגדים נקיים, סידר לי דירה קטנה ליד הבית שלו, איזשהו בייסמנט כזה. וזהו, ואמר לי, תראה, מיכאל אומר לי, יש לך יום יומיים להתארגן, אחרי זה אתה מתחיל לעבוד איתי. יש לי מסעית סמי טריילר גדולה, עם סחורה, אנחנו יוצאים לנסיעות כל הזמן, משווקים את הסחורה. זה העבודה, אתה צריך לעזור לי לשווק את הסחורה, יש לך פרנסה מזה. אבל, עיקר העבודה שלנו, של שנינו, זה בשבתות ובימי ראשון. זה העבודה, זה עיקר העבודה של הסעת הסחורות, השיווק של, של הסחורה. הבחור מסיים לפרט את כל הגלגולים שהוא עבר, ואז הוא שואל את הרב שכטר, כבוד הרב, אם היום אני לא חוזר הביתה יום חמישי לשבת ויום ראשון, יכול להיות שביום שישי אני אצטרך לחזור שוב פעם לשוטט בתחנות הרכבת. מה אתה אומר? מה אתה פוסק? מה עליי לעשות? אחרי 9 חודשים כאלה לא פשוטים שעברתי. עד הרבה, שהרב יגיד לי מה לעשות. מספר הרב שכטר, תפסתי בחום את הבחור, והאמת היא שהתרגשתי עד כדי דמעות. הרב שכטר באמת היה איש רגשן מאוד. שאל אותו, אז הבחור שואל את הרב שכטר עכשיו, כבוד רב, למה אתה בוכה? אמר לו הרב שכטר, רב אריה, אני מקנה בך כל כך. אני פשוט מקנה בך. למה אתה מקנה בי? מה, על המצב שלי, מה שאתה צריך לנסוע בסמי טריילר בשבת וראשון? ואז אומר הרב שכטר, אחרי שהקדוש ברוך הוא היכה את המצרים 9 מכות. מכות ניסיות ביותר. והוא הראה להם מי בעל הבית בעולם. אבל את עם ישראל הוא ניסה ניסיון קשה, לא פחות. ניסיון קשה, ולא סתם. המצרים היו מאוד חכמים, פיקחים. הם שלטו כביכול על עם ישראל כעבדים. המצרים שלטו עליהם במחשבה שלהם. ואז הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, ויאמר השם למשה ולאהרון, בעשור לחודש תיקחו איש שה לבית אבות, שה לבית. כל אחד ייקח שה ביום י' ניסן, של שזה בעקבות כך אנחנו קוראים לשבת הגדול, שבת הגדול, לוקח כל אחד ואחד מעם ישראל שה לביתו, ואתם מחכים איתו, תקשרו אותו למיטה, 4 ימים אתם שומרים עליו, בי"ד ניסן בערב פסח אתם מקריבים אותו לקורבן. מה הניסיון הגדול? נקודה אחת, נקודת ניסיון אחת, השה היה העבודה הזרה של המצרים. עכשיו, האמת היא שבהבנה השכלית, לא היה להם כבר סיבה לפחד מהמצרים. 9 מכות הוכיחו לכולם, לכל העולם, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הרי למה? הרבה שואלים, הרי בליל הסדר, אנחנו מפרטים את כל המכות, 9 מכות, עצה חדש באחריו, אז אחד, ברוב האגדות של פסח המבוארים, שואלים את השאלה הפשוטה, מדוע בכלל הקדוש ברוך הוא לא נתן מכה אחת על המצרים, וגמרנו. תשובות רבות יש לשאלה הזאת, התשובה המרכזית שאומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את השליטה בכל פרט בטבע, זה 9 המכות, 10 המכות, למעשה מסמנים את השליטה של הקדוש ברוך הוא בכל פרטי הטבע. אז למעשה בהבנה השכלית עם ישראל לא היה לו כבר סיבה לפחד מהמצרים, כי 9 המכות הוכיחו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא שומר על העם שלו, על עם ישראל. אבל מבחינה רגשית ברגש היה קושי אדיר, כמו שאמרתי לכם קודם, המצרים הצליחו לשלוט עליהם, בתור עבדים. הרי כתוב בחזל, כתוב במדרש, שעבד היה לו, לא היה לו שום סיכוי לצאת ממצרים. זה אנחנו חושבים על לפעמים על הקגבי, על רוסיה, בידים, בימים הקשים של רוסיה, או בסין אפילו, עכשיו מדברים בתקופה הזאת של סין, כמה היא קומוניסטית, שמי שיוצא מהבית בזמן סגר, פשוט הורגים אותו. מצרים הייתה הרבה 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 יותר, הכל זה משחק ילדים לעומת מצרים, כי הכל עבד גם בכישוף, מי שניסה לזוז, ישר נשרף, מכישופים היה במצרים, מקום של כישוף לא נורמלי, אנחנו לא מבינים את העוצמה הזאת. עם ישראל חי בפחד גדול מהמצרים, על אף שאחרי שהוא רואה ניסים גדולים, 9 מכות, עם ישראל פחד מאוד, מאוד פחדו, לעשות כזה מעשה, שיעורר את העצבים של העם המצרי, הקדוש ברוך הוא העמיד אותם במבחן, מבחן גדול מאוד, ואז אומר רב אריה שכטר לבחור הזה שעומד לידו, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותך במבחן, בדיוק אותו מבחן שבו הוא העמיד את יוצאי מצרים, ולכן אני מקנה בך, עכשיו אתה מבין? מי יודע איזה נשמה גדולה יש לך, שהיא ראויה למבחן כזה, מבחינה רגשית. הרי מה קורה? אתה חש, אתה מרגיש משועבד למיכאל הזה. זו תחושה טבעית. בשביל מה, אחרי מי שעבר 9 חודשים כאלה של גהנום, ועכשיו קיבל 2 חודשים של גן עדן. אלא מה? בוא נפעיל את השכל. כאן המבחן. אתה יודע איך זה עובד, אומר שכת אל הבחור הזה. בכיתה א' עוברים מבחנים של כיתה א', כיתה ח' עוברים של כיתה ח', ובאוניברסיטה עוברים מבחנים בשביל דוקטור, זה מבחנים הרבה יותר מורכבים. המבחן מבחינתך הוא מבחן אדיר. מי בעל הבית על העולם? האלוקים או מיכאל? עכשיו, מיכאל במקרה הטוב היום פה, מחר פה, הסחורה שלו ודאי כבר לא פה עוד מעט. במקרה הגרוע גם מיכאל בעצמו כבר לא כאן. לא עוד הרבה זמן. נכון, לא מדבר עכשיו על הכרת הטוב שמגיע לו, שהוא עזר לך. אבל האלוקים, אם למדת ביממה האחרונה שדיברנו, חי וקיים לעולם, המצוות שלו קיימות לעולם. אז יש פה שאלה, מי הבוס, מיכאל או האלוקים? אז שוב, מבחינה רגשית אין ספק, אתה צריך לחזור למיכאל. מה השאלה? זה גם הרגשה. מבחינה שכלית, אתה צריך להחליט, מי הבוס של העולם? חושב אותו בחור, הבחור נעמד דום, ואומר לרב אריה שכטר, כבוד הרב, אני החלטתי. האלוקים הוא הבוס, אני נשאר. סופו של דבר, כמובן, גם אחרי שבת, הבחור לא חזר, הלך לישיבה במונסי, ובישיבה, כמובן, קיבל שם את כל התנאים הטובים, במשך 2.5 שנים, כמובן, זכה לאשל מלא, למד כמו שצריך, וסוף הסיפור, אני אומר, סוף הסיפור היה שעוד יהודי עמיד ממונסי, היה מסתובב בישיבה הזאת שם, שהוא היה של אב בחרך במונסי, והכיר אותו, היה לומד איתו מדי פעם, והבין את שעומד מולו, מישהו מאוד נחמד, פיקח, בחור ברמה, בחור היה ברמה גבוהה, ואמר לו אותו יהודי עמיד, שהוא היה רוצה אותו לחתן לביתו, זאת אומרת, למעשה הכל, כמובן התחתנו, והחזיק אותם כמה שנים, סידר לו גם אצלו בתוך הביזנס עבודה, זה ברבות ההיסטוריה, בוודאי שהבחור הזה, הצעיר, קיבל, והיה לו סייעת הדשמי אדירה, שהוא זכה להבין, יש רגש ויש שכל, וזה עבודה שהקדוש ברוך הוא ניסה את עם ישראל, ברגע של יציאת מצרים. יש לכם מצד אחד רגשית אתם במצרים, אין ספק, הכאב שלכם, שכלית, אתם מבינים מי בעל הבית על העולם. גם עכשיו, בתקופה הלא פשוטה הזאת, יש ניסיונות, יש קשיים. צריכים, הרגשות שלנו, רגשות לא נעימים. בימים כאלה, הרגש לא כל כך קשה, ביוחד חג כזה שאמור כל כך לשמח, השכל צריך לגבור על הרגש. זה העבודה שלנו, זה העבודה של הימים האלה. ולכן אמרתי שזה הכנה לשבת, אנחנו בשבת חול המועד. כמה שמירת השבת, יש לה זכות אדירה ועצומה לדעת שהאלוקים הוא הבוס של העולם. וכל מה שקורה, זה מאיתו יתברך. זה חג שהוא גם שמח, ויש לנו את השבת, שבת חול המועד, שאנחנו שמחים עוד יותר בשבת הקדושה שבאה.
עכשיו איתכם, פסח אקטואלי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
באנו לעשות לכם שמח. עבדים.
קשת הפקות מכריזה על פתיחת פרויקט פסח מהאגדות. 30 הופעות והצגות לכל המשפחה, תכנים קשרים ומפוקחים. כל ההופעות הכי חמות לנשים בלבד בלינק מאובטח. רבנים מפורסמים ומרצים מהשורה הראשונה. האומנית חדווה לוי, מאירה רפאלי, להקת בראבו, הזמרת לעד רור, אפרת ברזל ועוד ועוד. רק ב-400 שקלים לכל החג ולכל המשפחה. הצטרפות מיידית בימים הקרובים בלבד. 053-314-0605 053-314-0605.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
הרבה דברים משתנים בפסח השנה, אבל יש משהו שלא ישתנה. גם השנה תנובה איתכם בבית עם כ-250 מוצרי חלב הקשרים לפסח למהדרין. אנו בתנובה מאחלים לכם זמן של יחד, בריא, טעים ורגוע עם בני המשפחה, ומברכים אתכם ואת כל בית ישראל בפסח כשר ושמח. למהדרין בפסח יש תנובה.
זה אבא שלי, זאת סבתא שלך. עכשיו הם לבד, והגיע הרגע שאנחנו צריכים לעזור להם. לנו זה לא קל, להם זה קשה, קשה מאוד. ניקח את הנייד, נתקשר, נעזר בשכן, נבקש שיניח להם מצרכים ליד הדלת. נדאג שכל אחת ואחד מהנכדים ידבר איתם יום-יום. ובעיקר, נראה להם שאנחנו איתם. אנחנו נשארים קרובים, אבל אחרת. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. פרטים בפורטל חירום לאומי ובטלפון 104.
מתי כל זה ייגמר?
מה מותר ומה אסור?
איך מנהלים שגרה נכונה ובריאה?
איך משיגים רופא מרחוק?
איך מתמודדים עם קשיים של ילדים?
השנה יש יותר קושיות מתמיד, והתשובה היא אחת. מוקד כוכבית 3833 של מאוחדת. לרשותכם, מערך מתקדם של תמיכה ומענה, כדי שתעבור את התקופה הזו ברוגע. תאום ביקור רופא טלפוני, ייעוץ מילדותי, תמיכה רגשית, תמיכה בתחום התפתחות הילד, חיבור לאונליין, תאום פיזיותרפיה מרחוק ועוד. מאוחדת, מאחלת לכם חג כשר, בריא ושמח.
רגע לפני שבת חול המועד, קבלו את הקומזיט שיעשה לכם שמח בבית. איש החסד חונה דייץ' מערך את בעלי המנגנים סרולי קלצקין, יוסלה קרישבסקי, מוטי גולדמן, אושי פורוש, מוישי ולס, מיכה קורנבליט, מוישי בוקשפן, מוישי בריילס, ילד הפלא דודי הרשקופ, הקלידן איציק אייזנשטט ואיש הסאונד שלומי רובינפיין. בחצר ביתו של איש החסד דיאנקי הרשקופ בביתר אלית לקומזיץ סוחף במיוחד. מועדים לשמחה עם חונה דייץ', ערב שבת חול המועד ב3, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, פסח אקטואלי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
פסח אקטואלי, ואנחנו ערב שבת חול המועד פסח. עברנו כבר את ליל הסדר, ואנחנו נמצאים בבית, שוב יושבים בבית, סלב את אבות סל הבית, נמצאים בתוך הבית ולומדים אולי יותר בשנה הזאת. ימים של חול המועד תמיד יוצאים, מבקרים, שזה דבר חשוב ויפה, ועכשיו יושבים בבית. ואולי זו תקופה שאפשר ללמוד יותר על חג הפסח, לעומק של החג הנפלא הזה והמיוחד. אומרים בשם הצדיקים שכל אחד שהיא, כל אדם צריך שיהיו לו אצלו כביכול שני כיסים. באחד מהכיסים צריך להחזיק את הפסוק, בפתק עם פסוק, ואנוכי תולעת ולא איש. בשני צריך להחזיק פתק שכתוב, מה שכתוב בגמרא בסנהדרין דף למד זין. כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא עולם. כביכול יש סתירה בין הדברים. מה, מצד אחד תולעת ולא איש, מצד שני, כל אחד ואחד צריך להגיד, בשבילי נברא עולם, אז נו, אז יש לי, איך אומרים, אני אדם רציני מאוד, אם בשבילי נברא עולם. אבל, גם כשיש לאדם את שני הכיסים האלו, הוא צריך לדעת מתי להשתמש בכיס הזה, ומתי בכיס הראשון, ומתי בכיס השני. כשלאדם יש הזדמנות לעשות למען כבוד השם, למען עם ישראל, אז הוא לא יכול להגיד, יש עוד אנשים, למה דווקא אני? הרי אני סך הכל תולעת ולא איש. אלא יזכור בשבילו נברא העולם. אם אתה רוצה לעשות משהו לכבוד השני, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד האלוקים, תדע לך שבשבילך נברא העולם, אל תיתן זה לאף אחד אחר. לעומת זאת, אם מישהו פוגע בך, פוגע בנו, מעליב אותנו, אז אנחנו צריכים לזכור, ואנוכי תולעת ולא איש. אפשר להבליג, בסך הכל במי פגעו? כמו שדוד המלך אמר, חרפת אדם ובזויה, בסדר, פגעו בך, אבל אתה תולעת ולא איש. כמו שהיה אחד בבית הכנסת, אחרי התפילה, מיד אחרי התפילה, אחד מהמתפללים פנה למתפלל אחר והתחיל לצעוק עליו, מה אתה, לצעוק עליו הזה שהוא פגע בו ועשה לו איזה עין לא יפה, משהו. ניגש אליו, אמר, הרב אמר לו, אני לא מבין אותך, תסביר לי. אתה לפני שתי דקות אמרת בתפילת אלוקי נצור, לפני כמה דקות שסיימת את התפילה, סיימת את תפילת 18, אתה אמרת, ואנוכי ונפשי כאפר לכל תהיה. ונפשי כאפר לכל תהיה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה שתהיה כמו אפר. אז מה אתה עכשיו כועס וצועק? עכשיו לפני רגע אמרת ונפשי כאפר לכל תהיה. אמר לו אותו יהודי, כבוד הרב, אל תגזים. זה אמרתי כלפי הקדוש ברוך הוא. אני כלפי הקדוש ברוך הוא אפר ואפר. כלפיו מה פתאום אני פה? אני המחליט ואני בעל הבית. זה בדיוק הפוך. כלפי הקדוש ברוך הוא אתה לא צריך להגיד שאתה אפר או שאתה כן אפר. אתה בטח אפר. אלא מה? הפוך, בשבילי נברא עולם. כלפי הקדוש ברוך הוא, בוא אני אעשה את הכל, הבאת אותי לעולם, נתת לי משימות, אני אעשה אותם כמו שצריך. כלפי אנשים אחרים, נפשי כאפר לכל תהיה. הבעיה הגדולה היא שאדם מחזיק את הכיסים האלו, את שני הכיסים, לרוב הוא משתמש בהם הפוך בדיוק, מישהו פוגע בו, אז כמו שאמרתי קודם, הוא אומר, אז בשבילי נברא העולם, וכשהוא מזדמן איזושהי מצווה מסוימת, אז פתאום אנוכי תולעת. תולעת, אני קטן, בשמה צריך אותי, מה זה יעזור, מה שאני יעזור. בפסח מצטווים כלל ישראל, משכו, קחו לכם צון למשפחותיכם. פסח זה לא רק חג של אחדות, אהבת ישראל. צריך כל משפחה ומשפחה להימנות על חג הפסח, להראות את החובה הזאת. כל אחד ואחד צריך לתת מעצמו ולהימנות על חג הפסח. אנשים, יש כאלה שאומרים, אתם יודעים, אדם שאומר אני אוהב שוקולד, הוא אוכל שוקולד, אז למעשה את מה הוא אוהב? הוא אוהב את עצמו. כמו שאדם יחס למסעדה ושואלים אותו, המלצר שואל, מה אתה אוהב לאכול? אמר לנו, אוהב דגים. או מה אתה אוהב? לא, מה אתה אוהב לאכול? אז הוא אומר דגים, אז אם אתה אוהב דגים, למה אתה אוהב אותם? למה אתה אוכל אותם ומרסק אותם ומחותך אותם? אלא מה, אתה אוהב את עצמך? פסח, אנחנו בכוונה נצטוונו לקחת קורבן פסח במשותף, כל המשפחה. כל המשפחה, קודם כל, אתה נמנע. אי אפשר להגיד, שמה, אם יהיה קצת חלק מהפסח אליי, תביא לי. בפסח, המצווה הזאת שכל אחד צריך להימנות על הפסח, מראה לנו את החובה ואת המיוחדות של כל יחיד. אבל ביחד. האחדות הזאת, לכן זה יקרה גם חג האחדות. ביחד, משפחה משפחה, ועכשיו בכלל בתקופה הזאת אולי זה יותר משמעותי, משפחה משפחה, כל אחד בביתו, לא צריך לעשות משהו גדול, אבל כל אחד הוא חשוב, אבל ביחד. זה גם המשמעות של בן חורין אמיתי. אדם שהוא בן חורין אמיתי זה כשהוא חושב על השני. אם כל הזמן אדם חושב מה עשו לי, למה התנהגו לי ומה, אז הוא למעשה הוא העבד הכי גדול של עצמו, הוא עבד אמיתי. הוא כל היום סביב הפגיעות שלו והלחץ שהוא נמצא בו, מה יהיה ומה אומרים ולמה. אדם, אם אתה רוצה להגדיר בן חורין, זה לשלוט על עצמך. עד הרבה. לפעמים יש אנשים שמגיעים למסקנה הזאת, אחרי שהם כל כך שקועים באהבה של עצמם, עד שממש הופכים במידה מסוימת לחולים. חולים. חס וחלילה, לא צריך להגיע למצב כזה. אדם צריך להגיע למסקנה הפשוטה, שחירות זה לשלוט אדם על עצמו. על הרגשות שלו, הנטיות הטבעיות שלו. אדם אוהב את עצמו, רוצה שהכל יהיה סביבו. אבל זה בן חורין אמיתי, זה להרגיש ולהשליט את מה שדיברנו בחלק הראשון, את השכל, את הידע על הרגש. כי הרגש באמת נוטה ואומר לנו, עזוב, אומר לנו, תמיד הרגש אומר, במצוות, מה, אני אוסיף משהו בקורבן פסח, מה זה חשוב? כל המשפחה כבר עשתה את זה, אני צריך להוסיף את עצמי, לרשום את עצמי בתוך החג, כולם הרי רבבות עם ישראל יקריב קורבן פסח, הכהנים יקריבו, מה הבעיה? מה זה קשור אליי? לא, אתה חשוב מאוד. דבר שני, ביחד, משפחה, משפחה, ולא רק זה, עד כדי כך, צריך להיות, אם לא הצליחו להימנות על הפסח בשביל לסיים לאכול את כל הקורבן, צריך להוסיף עוד משפחה ביחד. תקופה שלנו, כל אחד נשאר בביתו, ואנחנו מקווים שבעזרת השם אולי לקראת שביעי של פסח שנהיה בירושלים, כבר נוכל להקריב קורבנות, אבל ודאי שקורבן הפסח כבר מאחורינו, אנחנו מתעסקים אולי, נצטרך להתעסק בפסח שני, כיוון שהיינו בתומעה. אבל המסר של חג הפסח הוא קשור למה שאמרתי עכשיו, ליציאה הזאת, הבנה מצד אחד שאתה כיחיד חשוב, בשבילי נברא העולם. כן, אתה חשוב מאוד. המשימות שלך, התכונות שלך, אין אחד ואחד בכל רחבי העולם, הן יהודים והן לא יהודים, שיש לו את אותו מערכת. הוא לא נראה אותו דבר, אין לו את היצרים, את אותם סוגי יצרים, את אותם כישרונות, את שום דבר. כל אדם בעולם, אם נעמיד עכשיו מאות אלפים, מיליוני בני אדם, אחד ליד השני, ונעשה איזה מרחב שלם של, 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 של יופי, שכל, כישרונות, יצרים, משיכה לדברים מסוימים, אף אחד, אם נוכל למדוד את זה בדציבלים כמו במוזיקה או משהו כזה, לא יהיה לנו אפילו אדם אחד מכולם, אחד שיהיה דומה. למה? כי כל אחד הגיע לעולם עם משימה מאוד ברורה, שרק יש לו אותה לבד. הוא לא יכול, הוא יכול לשתף אותה עם אחרים, שאחרים יעזרו לו, הוא יעזור לאחרים. אבל את המשימה שלו אף אחד לא יכול לעשות. וזה בשבילי נברא העולם. מצד שני, אנוכי תולד ולא איש. אתה קטן, בשביל הסביבה שלך, וזה החג מלמד אותנו. קורבן הפסח נמנים ביחד. כל אחד נמנע, אבל ביחד עם משפחה. תחשוב על השני. תעזור לשני, ואל תחשוב לרגע, לא, זה לא, מה אני צריך לעזור זה? איך רואים זה? הם יסתדרו לבד, יש כבר ארגוני חסד שעושים את זה, לא, לא, לא. ודווקא העזרה, בזה אני רוצה גם להדגיש, בתוך הבית, חלק מאי אפשר לדעת מה הגזרה הלא פשוטה הזאת, שכולנו בבית לבד, משפחות הגרעיניות, בלי לבקר אפילו אחרים, בלי להיות עם המשפחה המורחבת יותר, שזה לפעמים החלק המרכזי של החג. כי דווקא בתקופה של ערב פסח בכלל, עולם החסד הוא כל כך גדול, גם עכשיו, בימים האלה, אפשר להבין כמה יש חסד בין אחד לשני, גם אם בלי הביקורים. אבל החסד הוא גם בבית, שאימא עוזרת לילדים שלה, לבעלה, שהבעל, האבא עוזר לאימא, חוץ מהמשימה, כמו שדיברתי עליה קודם, האדירה הזאת שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא ממלא אותה כראוי, זה חסד, זה חסד אדיר. למה תמיד אנחנו מתפעלים ומתרגשים מאוד כשמישהו יש לו ארגון חסד ונותן לאחרים ולכל העולם ויש לו אלפי מנות מזון שזה מצוין? שוב, אנחנו באמת, טוב שאנחנו מתפעלים, טוב מאוד מאוד שאנחנו מתפעלים. אבל החוכמה שלנו זה לדעת שגם בתוך הבית, כן, אבא לבן, בן האחים, זה חסד, זה מצווה גדולה מאוד של עזרה. יש כל בית ובית, אפשר לכתוב על הכניסה של הדלת, חוץ מהמשפחה, לכתוב שמה את הארגון החסד. כל אחד יכול לכתוב. כמו שיש כאלה ששמים על השטיח שבכניסה לבית, מלון אמא. זה המלון של האמא. אז אפשר לכתוב גם שלט, ארגון חסד זה וזה. של המשפחה. כי כל אחד עוזר לשני, זה ארגון חסד. למה צריך שזה הכל יהיה גדול וענק? זה חלק מעבודת חג הפסח, ואולי דווקא בימים המיוחדים והלא פשוטים האלה, זה עבודה נוספת של החסד שבתוך הבית.
עכשיו איתכם, פסח אקטואלי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
רגע לפני שבת חול המועד, קבלו את הקומזיץ שיעשה לכם שמח בבית. איש החסד חונה דייץ' מארח את בעלי המנגנים סרולי קלצקין, יוסלה קרישבסקי, מוטי גולדמן, אושי פורוש, מוישי ולס, מיכה קורנבליט, מוישי בוקשפן, מוישי בריילס, ילד הפלא דודי הרשקופ, הקלידן איציק אייזנשטט ואיש הסאונד שלומי רובינפיין. בחצר ביתו של איש החסד דיאנקי הרשקופ בביתר אלית לקומזיץ סוחף במיוחד. מועדים לשמחה עם חונה דייץ', ערב שבת חול המועד ב3, כאן בכל חי.
אוי, דום סמאל דייקי, ויורוי דבר שכיני, שלום, כאן ראש עיריית ירושלים, משה לאון. השנה במהלך ליל הסדר, בכל המועד פסח, הנכם מתבקשים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. מתפללים בבית ביחידות, לא יוצאים לביקורים, לא מארחים, ומבלים את החג בחק המשפחה הגרעינית בלבד. המוקד העירוני 106 תוגבר, ואנחנו ערוכים לסייע לכם בכל עניין. חג פסח כשר, שמח ובריא.
זה אבא שלי, זאת סבתא שלך. עכשיו הם לבד, והגיע הרגע שאנחנו צריכים לעזור להם. לנו זה לא קל, להם זה קשה, קשה מאוד. ניקח את הנייד, נתקשר, נעזר בשכן, נבקש שיניח להם מצרכים ליד הדלת. נדאג שכל אחת ואחד מהנכדים ידבר איתם יום יום. ובעיקר, נראה להם שאנחנו איתם. אנחנו נשארים קרובים, אבל אחרת. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. פרטים בפורטל חירום לאומי ובטלפון 104.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
מתי כל זה ייגמר?
מה מותר ומה אסור?
איך מנהלים שגרה נכונה ובריאה?
איך משיגים רופא מרחוק?
איך מתמודדים עם קשיים של ילדים?
השנה יש יותר קושיות מתמיד, והתשובה היא אחת. מוקד כוכבית 3833 של מאוחדת. לרשותכם, מערך מתקדם של תמיכה ומענה, כדי שתעבור את התקופה הזו ברוגע. תאום ביקור רופא טלפוני, ייעוץ מילדותי, תמיכה רגשית, תמיכה בתחום התפתחות הילד, חיבור לאונליין, תאום פיזיותרפיה מרחוק ועוד. מאוחדת, מאחלת לכם חג כשר, בריא ושמח.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
עכשיו איתכם, פסח אקטואלי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
פסח אקטואלי, ואנחנו ערב שבת, חול המועד פסח, עברנו את ליל הסדר, ואנחנו ביחד לומדים ביחד, מאזינים, מאזינות עיקרים, את החג הזה, את החג המיוחד הזה שאנחנו בבית. חלק מאיתנו עכשיו בשעות האלה מתפללים בבית, במרפסות, אלה שמצליחים וזוכים לעשות מניין דרך המרפסות, כמובן לא ביחד. ואנחנו לומדים, הרי הפייטן בפיוט של מוסף בפרשת החודש אומר על חודש ניסן, החודש אשר ישועות בו מקיפות. מה זה ישועות בו מקיפות? יש כל החג מלא בישועות. אבל שמעתי פעם ביאור נפלא, חודש ניסן מוקף מצד אחד בחודש אדר. מה זה ראשי תיבות חודש אדר? אני השם רופאיך. מצידו השני של חודש ניסן, מה אנחנו מתקרבים? לחודש אייר. גם הוא ראשי תיבות שלו. אני השם רופאיך. זאת אומרת שחודש ניסן מיוחד מאוד בזה שהישועות שלו מקיפות. אנחנו בכלל בתקופה הזאת שהנושא של אני השם רופאיך, יש לזה משמעות הרבה יותר רחבה ומיוחדת, שאנחנו מתפללים יום יום, רגע רגע, על רפואה שלמה לכל היהודים בכל רחבי העולם, ושהבריאים יתמידו בריאותם. נגיף לא פשוט, מצב לא פשוט, אבל אנחנו מתפללים ושמחים בחג של שאנחנו יודעים שהחודש כולו ישועות בו מקיפות. אנחנו יודעים שתמיד אנחנו מתפללים, אמרנו בלילה הראשון של ליל הסדר, שחיינו וקימנו, הגיענו לזמן הזה. מה זה הזמן הזה? אז לכל חג יש את הזמן. סוכות זה זמן שמחתנו, שבועות זה זמן מתן תורתנו, מתחילים כבר, התחלנו אתמול בערב לספור ספירת העומר, זה כבר, איך אומרים, חג מתן תורה כבר, אנחנו מתחילים לספור את הספירה ולהבין שאנחנו מתחילים להתקדם לכיוון. והזמן של חג הפסח זה זמן חירותנו. מה זה החירות הזאת? אולי כדאי לנו לדעת קודם מה זה עבדות, אז נבין מה זה חירות. הקדוש ברוך הוא מצוות כלל ישראל, שוחחנו את זה בחלק הראשון, הקדוש ברוך הוא מצוות כלל ישראל לקחת שה ולקשור אותו למיטה במשך 4 ימים לפני שיוצאים ממצרים. עד לערב פסח. השה היה כידוע האליל של המצרים. זה שעם ישראל קושר אותו לקרי המיטה, להכין אותו לשחיטה, זה היה למעשה התגרות, אפילו אם נקרא התגרות חמורה במצרים, זה היה ניסיון שעם ישראל היה צריך לעמוד בו. בשביל מה? בשביל מה נועדה ההתגרות הזאת, שהיא הייתה למעשה סכנה לעם ישראל, לכלל ישראל? למה היה צריך את ההתגרות הזאת? ננסה לצייר לעצמנו, מה זה המצרים? העם הזה, מצרים, בימים ההם, המצרים, זה הייתה מדינה עשירה. לא היה שחסר שום דבר. זו הייתה מדינה אחרי תקופה של יוסף, היא הייתה, ירי גם אחרי, ירי טיפלה בכל הרעב, בכל העולם. עם ישראל, כשהוא הרי הלך למדבר, הוא אמר שהוא מתגעגע לסיר הבשר שהוא ישב במצרים. היה, בטח היה שם הרבה מקומות בילוי, זה היה, לא היה חסר במצרים שום דבר. פעם שמעתי מרב אריה שכטר, זצ"ל, שהוא אמר שמצרים זה כמו ארצות הברית של היום. יש בארצות הברית אפילו יהודים דתיים, אין להם זמן להתפלל. הם ממהרים לעבודה. יש אפילו אוטובוס שמסיע ממקום למקום. באוטובוס יש ארון קודש, יש הכל, מתפללים שם. אוכלים אפילו באוטובוס ארוחת בוקר. יום עבודה. באמריקה הכל ארץ התפוח הגדול היום בכלל במצב של היום. פתאום כל המדינות, כל הגדולים ביותר, כל העולם מזדעזע להראות שארצות הברית זה לא, איך אומרים, זה לא המקום הטוב ביותר בעולם היום. מבחינת סקרים והבדיקות שעושים ארץ ישראל, ברוך השם, טוב, זה כתוב בתורה, עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אבל ארצות הברית, הכל יש שם. ארץ של היש, פתוח הכל 24-7. יום ראשון שחופש מסוים, פעם רב שלמה שבדון אמר שיום ראשון בחוץ לארץ זה השבת שני של גלויות. ואף על פי כן, תראו דבר מעניין. התורה מספרת שמשה רבנו בא לבשר לכלל ישראל את בצורת הגאולה. משה רבנו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, חבר'ה, אוטוטו אנחנו יוצאים לחירות מהמקום הגדול הזה שנקרא מצרים, אבל הם היו בגלות, הם היו בעבדות נוראה, נוראה. הם לא שומעים אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. מנה יש אורח חיים, הרבה מנסים להסביר למה לא שמעו, הרי הם רצו מאוד לצאת. אז אורח חיים מסביר משפט ככה שהוא מעט עמוק, אבל הדברים בשביל להסביר לנו מה זה עבדות. אומר אורח חיים, לצד שלא היו בני תורה לא שמעו, ולזה יקרה קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. מה הכוונה? זה לא נכנס לאוזניים, לא היה להם זמן לחשוב. הם היו כל כך עסוקים, המצרים הכניסו את זה לראש שלהם, הצליחו להכניס להם למוח, כאילו לשטוף להם את המוח שהם עבדים, וזה לא היה להם זמן לחשוב לרגע. ושוב, נתאר לעצמנו עבדים, משועבדים לשלטון זר, פתאום מגיע מישהו ואומר להם, הנה, אתם משוחררים מהשיעבוד. אנחנו ננסה לחשוב לרגע, מה, הם לא אמורים להזין ולשמוע, ומיד להגיד, וואו, תודה רבה, מתי? אבל אין להם זמן. מה עשה משה רבינו? ומשה רבנו פה עשה דבר מאוד מעניין, שאנחנו מדברים עכשיו על שבת, ערב שבת חול המועד, אז תראו דבר מעניין, המדרש מספר שמשה רבנו הלך לפרו, משה רבנו היה בן בית אצל פרו, ומשה רבנו אומר לפרו, עוד לפני כל החיכוכים, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו ואומר לו, שהוא הולך להוציא אותו, הוא הולך לפרו להודיע לו, שעם ישראל הולך לצאת ממצרים, משה רבנו אומר לפרו, אני חושב שהכלכלנים שלך מתאים אותך, היום יש ויכוחים כל הזמן בין הכלכלה לבריאות, כן? בכל דבר שיש בעולם, יש הרבה שיקולים. אז אומר משה רבנו לפרעו, הכלכלנים שלך מתאים אותך, אתה מעביד את העבדים 7 ימים בשבוע. התפוקה נהפכת לאט לאט להיות חלשה, אם תעביד אותם 6 ימים, תיתן להם יום אחד מנוחה, תראה שהתפוקה שלך תעלה באופן משמעותי, לא קשור, אתה רוצה להעביד אותם בפרך, אבל גם עבודת פרך, אם אתה רוצה תפוקה משמעותית יותר, תן להם יום אחד חופש. אמר לו פרעה, אתה יודע מה? אתה צודק. איזה יום בשבוע נראה לך כדאי לי לתת להם יום מנוחה? אמר משה רבנו, ככה מדרש אומר, לדעתי כדאי שינוחו ביום האחרון של השבוע, ביום השבת. אחרי שעבדו 6 ימים, אחרי זה כשישובו לעבוד ביום ראשון, יהיה להם תפוקה מצוינת. פרעה קיבל את ההצעה, וכך כתוב במדרש, נחו בני ישראל ביום השבת. היה להם פנאי, התחיל להם רגע לחשוב, ולהבין את המצב שלהם במשך ימות השבוע, ואז ממילא הם התחילו לבקש לפרוק מעליהם את השיעבוד. זה מה שמשה רבנו מבקש מפרעה, עשה תרגיל לא פשוט בכלל, מה זה לא פשוט? והביא את השבת בשביל לתת לחשוב. אנחנו בכלל בתקופה הזאת שאנחנו הרבה בבידוד, בבית, בשקט. יש לנו זמן לחשוב, נכון? אלה שיש להם את הילדים ולהיות עם הילדים כל כך בזמן לבד בבית, זה לא פשוט. אבל השקט והרגיעה של פחות לחץ מהענייני היומיום מביא לנו לחשוב. כשאדם חושב, הוא לא נמצא במצב שעם ישראל היה, כשמשה פונה אליהם ואומר להם, תצאו, אתם יכולים לצאת אוטוטו, והם לא שמעו אל משה מקוצר רוח בעבודה קשה. אדם עובד כל כך בטירוף, אין לו זמן לחשוב. אני זוכר פעם בווינה, באוסטר, כשהייתי, שימשתי שם ברבנות, אחד מבעלי הבתים של החשובים של הקהילה, תמיד היה אומר בבקרים לאלה שיוצאים לעבוד, היה אומר להם, היו ממהרים לעבוד, היה אומר להם, אתם הולכים לעבוד, תזכרו גם להרוויח כסף. זה היה כמובן בצחוק מסוים, מה הכוונה? אדם עובד לפעמים קשה, הוא אפילו לא שם לב שכסף הוא לא מרוויח כמו שצריך, הוא מפסיד פה, מפסיד שם. לא שם לב מרוב הטירוף, מרוב הזמן, המצב שהוא לא חושב. הוא לא מגיע רגע שהוא אומר, רגע, רגע, בוא נראה מה קורה פה. זה מה שמשה הצליח להביא לעם ישראל את יום השבת שמביא לנו מנוחת הנפש. ואז עם ישראל ביום השבת לא רק שהוא הכין את עצמו לתפוקה יותר חזקה, וגדולה בימות השבוע האלה, הבין שהוא נמצא בשיעבוד. אז משה רבנו בצורה הזאת הצליח להביא אותם, לחשוב, להגיד, טוב, אנחנו רוצים להשתחרר, רוצים להשתחרר. בצורה הזאת הגיעו להם לשלב שרצו להשתחרר, זעקו אל השם, הגיע השלב של, 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 של הציווי של משה לקחת את הסב, וככה באמת יצאו ממצרים. אבל נקודת, איך אומרים, הנקודה ששינתה את כל העסק, הייתה השבת שבאו לנוח, לחשוב, מנוחת הנפש. מנוחת הגוף, אדם יש לו זמן לחשוב, אנחנו בימים הרגילים שלנו מטורפים, הטירוף מאבד לנו את האפשרות המחשבה, על המצב שלנו, אם טוב לנו, לא טוב, מה קורה? הימים האלה, חוץ הימים האלה שאנחנו נמצאים בבית לבד, לבד, כל אחד בביתו הוא, השבת שנכנסת מביא לנו עוד מחשבה, עוד מנוחה, לא רק חג, לא רק שמחת החג, אלא שמחת השבת. אז מאזינים יקרים לכולכם, חג שמח, אגות מועד, שבת שלום, שבת חול המועד, שלכולנו ביחד בשבת הזאת שוב פעם נמשיך לשבת ביחד, לקיים את מצוות החג, ואנחנו נזכה בעזרת השם, נתפלל יחד לרפואה שלמה לכל החולים, שהבריאים יתמידו בריאותם, ונזכה עוד בשביעי של פסח, לא צריך לעבור את ים סוף, אלא להגיע כולם לירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו. תודה רבה, חג שמח, המשך האזנה הרבה.
חול ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי.